היי, אני אור.
אני מעיין.
ואני יובל.
ואנחנו קוראים את פטריקים להיט הריגול מהסיקסטיז.
שלום וברוכים הבאים לפרק 12.
וואו, בטביצה.
של נקראים מצחוק עם פטריקים, תאוות בשרים לסן פרנסיסקו.
טס, איך הזמן, טס.
אנחנו שוב במשרד של גנות, תודה לגנות הדריכלות.
גנות הדריכלים, כי כאן נעים.
אז בואו נתחיל ישר במה שהכי מעניין והכי חשוב.
מועדון המעריצים של פטריקים.
מי יעלה בגורל היום? מי יעלה בגורל?
יובל מנסה להוציא עיפרון מתוך כליל עפרונות.
רואי לוי!
רואי לוי!
התותח.
שעשה כל מה שרצינו. הוא אדם בלתי תלוי, שלא מכיר אותנו לפני, שנכנס לפייסבוק, והשאיר תגובה של יותר מכמה מילים.
בדיוק, ולא סתם, הוא גם ממש הגיב על דברים שאמרנו.
כן, 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 כן.
אז תשמע, תראה, לאדם סברנסקי, איך קוראים לו?
אדם סברנסקי, שהתחיל את המסורת.
יש לו, אני לא יודע אם שמתם לב, יש לו כבר טאג של אוהד מוביל.
רבותיי
ורבותיי, אז כאילו, רואי... יש לך לאן לשאוף.
אנחנו ברצף של פרקים טובים, קוראים דברים.
לגמרי, ובעיקר אני לא יודע מה אני כאילו יותר, אם אני מעדיף איזה סקס טוב, או פשוט להתקדם בעלילה.
אני לגמרי...
בואו נשמע מה קורה בחקירה.
אתה אומר כבן אדם בחיים שלך?
כן.
אני ויתרתי על סקס טוב.
זהו, זהו.
מספיק, לפחות שיהיה מעניין.
היה לי מספיק.
שנייה קטנה לפני שנתחיל, אנחנו נגלה לכם כמו בקלטות של פעם, שעכשיו הפרק הוא בסופו הפתעה.
נכון.
נשארו איתנו עד סוף הפרק כדי לגלות מי האורח המפתיע והסופר מיוחד, שיתארח אצלנו בפרק הבא.
של הכוכב שעומד להתארח איתנו כאן בפרק הבא.
עכשיו כוכב, לא מישהו שאנחנו כזה מכירים מחברים של חברים. למרות שגם אותם אולי נארח.
שם שאומר לכם משהו.
שם שאנחנו חותמים לכם, שכולכם מכירים ותרצו לשמוע. בואו נתחיל בפרק, פרק 12 של
פטריקים, תאוות בשרים בסן פרנסיסקו.
פט ירד בריצה במדרגות הרחבות, חלף על פני פקיד הקבלה המנומנם וטרק בחוזקה את דלת המכונית הקטנה. הוא ריכז את מחשבותיו בעבודה הצפויה לו, כשהוא מנסה לנתח בזהירות את מאורעות העבר ולהסיק מסקנות לגבי העתיד.
אוקיי.
הוא ניסה לעשות את עבודתו. פט ניסה לעשות את עבודתו. המכונית ביצעה סיבוב חד ודהרה במעלה אחת הסמטאות המרכזיות של הרובע הסיני. אור ניון נדלק וקבע מעל אחד הבניינים. פגודת הדובדבן. דמותה המסעירה של הזמרת לינג האן שווה ועלתה מול עיניו.
לינג האן, כן.
דרך הבריחה שלהם הייתה כוח חלקה ובטוחה עד שפט היה בטוח שמישהו תכנן אותה מראש. כל תנועה מתנועות גופה התמיר והחטוב הייתה פנייה ישירה לחושים הגבריים.
פנייה ישירה לחושים הגבריים as dick.
בדיוק, זה החוש השישי של... שאתה פונה לחוש של הגברי שלו.
מיסטר דיק.
כן. כל המשחק שלה לא נועד אלא כדי לאפשר לקלם, האקדוחן קר הדם, שגופתו הייתה אפופה עכשיו בשלווה נצחית, לחדור למלון ריאלטו ולהסתתר בחדר האמבטיה של פט.
מה?
הוא חזר ממנה למלון.
ואז קלם היה שם.
קלם היה שם במקלחת.
אבל למה הוא חושב שזה בגללה? יכול להיות שזה...
אני לא קיבלנו את התהליך המחשבתיות. פשוט כאילו זה נפל עליו.
לא, זה ממש יכול להיות צירוף מקרים, היא יכולה להיות לא קשורה בכלל. סתם, הוא פשוט... פשוט פתאום נופל על הסימון של וואלה זה חשוג'י פתאום הגיע משהו מקום.
בונה, הוא הרגע סיים עם החדרנית, מה אתה חושב על לינג האן?
אבל גבר. זה כנראה זה כנראה כאילו יו,
איך הייתי טיפש כל כך?
אבל פספסתי, מהי?
פט בלם את המכונית, ביצע תפנית חדה, תפניתי, הוא ביצע פנייה חדה, כן. תפניתי בעלילה.
זהו. אבל אולי, סוף סוף יש גם תפנית.
זה היה בתרגום האנגלית פשוט. אנחנו מזכירים שהספר הזה מעולם לא היה באנגלית ולא תרגמו אותו, הוא נכתב בעברית תחת שם בדוי. אם אתם נכנסים רק לפרק הזה, תחזרו לשמוע מההתחלה, אנחנו יודעים שאיכות הסאונד לא משהו, אבל זה שווה את זה. אז הוא בלם את המכונית, ביצע תפנית חדה וחזר אל פתח פגודת הדובדבן. אולי בדרך לפגודת הדובדבן?
נראה שכן.
אוקיי.
אולי הלכנו, כאילו כמה דקות לפני זה כדי להסביר.
אני אלך לפגוד את הדובדבן.
היי, לא.
פלורנטין.
הוא שלח אותי לסניף בכפר סבא.
המועדון המת תיירים, כרגיל, פט חייך. מדוע לא חשב על כך קודם בזמן שהיה מבקר בו עוד לפני כן, שפגוד את הדובדבן הוא המפתח המבוקש למציאת דרכו חזרה אל רשת הסמים?
נכון.
נכון, אחי. נכון. באמת השאלה העיקרית היא למה הוא חשב שאלן אקידו יותר קשורה מאשר לינהן.
כן, זה באמת
היה... זה כאילו, זה הסדר הפוך. קודם כל, איך תבדוק שם?
כי בראש שלו, היא עשתה סמים, היא מכירה סמים.
נכון, היא תוכל לעזור לי.
היא יודעת.
ולא המקום שפוצצו אותי מכות, מי שחשודה שלא מכירה אותי, לקחה אותי.
הצילה אותי.
ואז ישר אחר כך חיכה לי אקדוחן בחדר. לא, זה בסדר, זה קורה.
שאלתי מי ספק הסמים שלך, והלך להלן הרו אקידו. זרקור בודד הטיל עיגול של אורק חלחל על קרשי הבמה. לינגהן הופיע.
לינגי, לינגי, לינגי.
אוחזת מיקרופון בידה.
היא שרה. רגע, שמענו אותה כבר שרה?
לא, ראינו רק את שדה על ידה. לא, אפילו
ראינו לא, 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 אבל היא זמרת. לא, היא זמרת. אנחנו יודעים שהיא זמרת. לא שמענו אותה, אבל.
נשימתו של פט נעצרה. האישה התמירה שעל הבמה החלה לשיר בקול נמוך וחם. שירתה של לינגהן הייתה חופשייה מכל תנועות מגרות, אולם דמו של פט קים סער ורתח.
עמד לו.
כן. עמד לו החוש.
וואי,
אני מרגיש התרגשות בחוש.
חשבתי שאת אומר, עמד לו החוש.
החוש שישי. אז פט...
סתם חרמן.
לא, לא סתם חרמן. אני רואה שהוא גם חרמן,
לא, נכון, אבל יש לו גם סטטים...
אבל אני לוקח את זה שהוא מאוהב בה. רעם של מחיות כפיים בסרט סיום שירתה. היא נעלמה מעל הבמה. פט קם ממקומו כשליבו הולם בחוזקה, והחל עושה דרכו אלה ורדלת המובילה אל מאחורי הקלעים. זוג סינים גברתנים חסמו בעדו את הדרך. לאן אתה חושב שאתה הולך, חבר?
עשית אותם גרמנים.
אין לי. כמה פעמים אנחנו נצטרך לעבור על זה?
סינים בגרמניה.
לאן אתה הולך? לאן אתה חושב שאתה הולך, חבר?
אני פרידרי.
ליאן, אתה חושב שאתה הולך, חבר? הכניסה לזרים אסורה בהחלט. פט אף לא טרח להשיב. כפותיו האדירות התיחו את שני הראשים זה בזה בכל חוותה ופיצוח.
לא אכפת לו, הוא רוצה...
הוא פשוט להיסק להם את הגולגולת.
משהו אולי בצבע...
באמצע המועדון, אתה לא יכול לעשות את זה, הם עובדים שם. סתם אמרו לך, אחי, אל תיכנס מאחורה, שם המלצרים, כבר!
משהו בצבע הדובדבן בפגודה הזה, כאילו מוצאים ממנו את האלימות, זה כבר פעם שנייה, שהוא סופר אלים שם.
זה כמו שור.
זה היה תח... אני צריך כל אחר. זה היה תחסיס נבזי מאוד! אמר, אני צריך קול אחר.
כן.
כן, אני אוהב את זה. זה היה תכסיס נבזי מאוד. אמר הסיני הקטן שיצא מבעד לדלת כשאקדח וובלי קצר קנה לפות בידו הימנית. הרים את ידיך, מרקין.
הוא נשמע כמו פנזת ההורמונים.
כן.
הרים את ידיך, מרקין. איננו אוהבים אנשים.
זה נשמע אבל כמו יו הגדול.
נכון, זה קצת.
אנחנו מסנוגים אליו.
הוא סיני קטן, איך הוא... פט הרים את שתי ידיו ואת רגלו השמאלית.
אה, כמו פולחת העגורן.
זה הרגיש כאילו הם הולכים לשחק, איך קוראים לזה? סקראב, איך לא, נו...
פלונטר.
פלונטר. יד שמאלית לסיני קטן. פט הרים את שתי ידיו ואת רגלו השמאלית. עצם הזרוע של היד האוחזת באקדח התפצחה בקול. איזה תסכים.
לוקחים ביסלי ויוצרים התפצחויות.
אוקיי, אז הוא ריסק את הסיני הזה והסיני צנח ארצה. פט זינק מבעד לדלת ומהר לעבר חדר ההלבשה. שני פועלי במה חסונים שעסקו בהזזת הפעורה פערו את פיהם בתדהמה. אדוני, אסור להסתובב כאן, אמר האחד בחומרה. אידיוט, זעק השני, זה פט קים!
מה, מאיפה הוא יודע?
וואו.
ידו שאחזה במקבת כבדה? מקבט? זה כתוב כמו מקבט.
מגבת
אולי? לא, אני מכיר את המילה הזאת, זה כמו מעדר או משהו, מקבת.
נכון, נכון, זה משהו חקלאי כזה.
טוב, זה סוג של פטיש כבד, פטיש מלחמה או מקבת, הוא כלי גדול וכבד. דומה למקוש, ונועד בעיקר לניפוץ עצמות מבעד לשריון היריב. אבל יש עוד משהו שכותבים אותו ממקוף בטף, שזה מקובת, וזה פרפורטור, מכשיר המנקב נקבים נקבים בשורות ישרות בנייר, בגיליונות של בולים, בסרט קולנוע וכדומה.
וואלה. אז בוא נעמי פנים שהוא עם זה.
אז בוא אליו או עם פטיש מרתש.
מרסק עצמות דרך שריון.
או עם שדכן קטן שעושה חורים בכרטיסים של הקולנוע.
ידו שאחזה במקבת כבדה בעלת ראש מתכת, יכול להיות שניהם, הניפה אותה מעל לראשו והשליחה אותה בתנופה לעברו של פט המתקדם.
הפטיש.
פט השתתח על הרצפה המאובקת, שעה שהפטיש הכבד חלף מעליו ונחבט בקיר. סכין קופצת הבהיקה בידו של משליך הפטיש. או, תודה, זה פטיש. הוא זינק לעברו של פט...
למה לא להגיד...
למה לא התחלת מזה? הוא זינק לעברו של פט המוטל על הארץ. הפועל השני מיהר בעקבותיו. הפעם לא תימלט מידינו! פט התגלגל הצידה בזריזות. אצבעותיו אחזו בקרסולי הסכינאי בלפיתה של פלדה.
יפה.
הוא זינק על רגליו, מושך עמו את קרסולי הסיני הנדהם.
בדיוק, ההוא שמדבר.
הוא בשוק, אין לו מושג. הקרקע נשמטה מתחת לרגלי הסכינאי.
ליטרלי.
הוא נפל, נכון. הוא נפל לאחור בקריאת תדהמה. פועל הבמה השני גחן כדי להרים את הסכין שנשמטה מידי עמיתו, הוא לא עמית שלו, הם לא עובדים באוניברסיטה ביחד.
זה רק כאילו פועלי במה.
הם פועלי במה סלש עבריינים.
כנראה שלא, כנראה שהם צ'רלי פו.
וחידש את הסתערותו כשהוא מגדף בקול רם וצורמני. קוריאני ארור, ארטש את בני מאיך, אחתוך את צווארך ויעשה לי מחרוזת מאוזניך.
אתה הולך למות.
מסדרון ארוך הוא רץ כדי לקלל את כל זה. רץ, רץ, רץ.
בסדר, כי הוא סיני מתקדם.
Advanced Chinese. הלב הארוך הבהיק בידו. ידיו של פט התהדקו סביב קרסולי הסיני ההמום. לא קמת כבר? כמה קרסוליים אתה יכול...
הוא עדיין שם על הרצפה. תופס רגליים סתם. סתם אנשים. מישהו הולך לשירותים.
הוא
כבר מתפצפץ.
הוא כמו תמנון, הוא מחכה על הרצפה. בתנופה אדירה הניף את הגוף הרפוי. ראשו של הסיני חסר ההכרה, פגע בבטנו של חברו, הוא תפס את הסיני שכבר הוא הפיל אותו.
הוא כבר נעזר בהם ככלי מלחמה.
ראשו של הסיני חסר ההכרה, פגע בבטנו של חברו המסתער.
כמו קריקט.
פועל הבמה המסתער, גנח שעה שהאוויר נפלט מראותיו. גופו התקפל לפנים. חוותה עזה בעקב ידו של פט, שכוונה אל סנטרו של הסיני, ישרה אותו למשך הרף עין.
זה שעושים לאף.
כן, זה מלמטה. אולם הביתה האדירה שננעצה עמוק בביתנו, גרמה לו לשוב ולהתפתל בכל חרחור. פט לא העניק אף מבט נוסף לשני פועלי הבמה הסרועים זה על זה בעילפון. הוא מיהר אל חדר ההלבשה. את חדרה של הזמרת היה קל מאוד לזהות.
שוב, וזו רק השערה. הוא רק...
מקווה שהיא תעזור.
כי אין לו עוד קצה חוט, מה הוא יעשה?
אבל הוא זימבר עכשיו... צוות שלם, רק על סמך השערה, יש מצב שהוא סופר טועה, יש מצב שהוא ממש כאילו...
הוא מעל החוק, ממש לא אכפת לו מהדברים האלה. את חדרה של הזמרת היה קל מאוד לזהות, החדר היה ריק, נראה היה כאילו מישהו עזב אותו בחיפזון גדול.
נניח, הזמרת. מישהו.
האורות שהקיפו את הראי הגדול דלקו, מספר צנצנות איפור היו... את נוטה להתאפר מצמצנות.
פחות, זה פחות הסגנון
יש לה, שלי. יש לה פודרה ב-30 ליטר כזה.
קצת ריבת משמש.
צמצן. אז מספר.
קצת חדל מתחת לעיניים.
פט יצא אל הסמטה והחל מקיף את המועדון. מנסה לשחזר את דרך הבריחה שלהם כמה לילות קודם. מנסה לזכור את הדרך אותה עבר כשהוא אוחז בידה של הזמרת המקסימה. עיניו זיהו את החצר הגדולה והמוזנחת ואת הבית הגדול והאפל. דלת חדרה של לינגהן לא הייתה נעולה. היא נפתחה לרווחה למגע ידו וגילתה לפניו חדר רחב ידיים ורק. הכל נעלם. הריהוט הצעקני והזול, מגילות הקיר המזויפות, פסלוני הבודה הצבועים וגור החתולים הלבן.
הוא היה לבן, איזה חמוד.
פט נעץ את מבטו. מה?
אז זה עוד יותר כאילו מהששת ה...
שהיא ברכה, שהיא עשתה משהו רע וברכה, או שהעלימו אותה.
יותר מזה, לא. אני מדמיין את זה שהם שכרו את המקום הזה, העמידו פנים כאילו זה מקום.
בגלל זה הכל זול ומפלורנטין. כן, זה הכל כזה אינסטנט.
כן, זה תפורה הכל.
מחוכם. הוא שיטה בנו עם הדברים.
ממש.
כאילו, אנחנו צחקנו עליו, הבית של המכוער, והוא שם לב. הוא שם לב בדיוק למה שחשוב.
כן.
פט נעץ את מבטו במקום שבו ניצב קודם הדבר היחיד שהיה בעל ערך.
מה זה היה? רגע, רגע.
את מקומו של כלב המקדש הכהה תפס כתם בהיר באבק הכהה. שוב, פעמיים כהה באותו משפט. יש עוד מילים. את מקומו של כלב המקדש הכהה תפס כתם בהיר באבק הכהה.
אתה כותב את המשפט הזה, אתה עוזב את זה רגע, מסתכל, אתה מסתכל רגע אחורה, לא, כי אני מבין איך כשאתה כותב יש מצב שכאילו כבר המילה כהה נמצאת לך בראש שאתה כותב אותה, אבל אז אתה רגע שם נקודה, חוזר רגע למשפט ו...
כל הספר הזה נכתב בסטרים אוף קונשסנס אחד ארוך. פט, פרט, סיממם, משהו. פט סגר את הדלת וירד לאיתו במדרגות. הוא היה מוכרח למצוא את לינגהן. מוכרחה הייתה להיות דרך לעשות זאת. פט ריכז את מחשבותיו. כלב המקדש! זה היה הפתרון! חשבתי שהוא הגיע לפתרון הזה.
נכון, כשהוא ראה ואמרת פעמיים את המילה כהה.
כן, אוקיי, אבל הוא הגיע לזה, הראש שלו ראה את זה, ואז המוח שלו איבד את זה.
לא הבנתי, אבל כלב המקדש היה כתוב לנו, נכון?
נכון, הוא גם שם לב לזה, אבל רק כשהוא יצא הוא אומר, כלב המקדש סימן קריאה.
כאילו קרא דאבל טייק, הוא כאילו ראה, אוקיי, אוקיי, היה פה כלב, לא היה פה כלום, איזה מוזר, יש פה כתם, טוב, בוא נלך.
אוי, כלב!
זה מה שקרה לו.
אוקיי, טוב, זה הפתרון, קדימה.
בעזרת הפסלון העתיק ניתן יהיה למצוא את עקבותיה. שאר הדברים היו מוצרים חסרי ערך אשר יוצרו בהמוניהם ברובע הסיני. אולם לא כן כלב המקדש. זו הייתה יצירה אומנותית נדירה ומיוחדת במינה. פט ידע שפסלים מן הסוג הזה נעשו רק בחבלים הצפוניים של סין, ואחרון הפסלים אשר התמחו בעיצוב דמויותיהם של כלבי מקדש עתיקים מת לפני יותר מ-400 שנה. את זה אתה יודע.
בדוק.
אי שם בין הסמטאות המפותלות של הרובע הסיני חייב להיות סוחר אומנות כלשהו אשר ידע אודות הפסל העתיק ואודות זה אשר קנה אותו. לאותו סוחר אומנות תהיה גם פוליסת ביטוח על פסל האבן היקר, ועל פוליסת ביטוח מסוג זה חייבת להופיע גם כתובתו של הקונה. הקונה חייב להודיע בכל פעם שהוא משנה את כתובתו, אחרת הוא מאבד את הביטוח על רכושו הנדיר. שום אדם בר דעת לא יעלה בדעתו להשאיר פסל כה יקר בלתי מבוטח. הדרך שלו לפתור את התעלומה זה כמו הדרך של ימאים לנסות להרוג אותו. זה שרשרת אינסופית של השלכות והסתברויות.
יש סמרת רנדומלית שהוא פגש שהיה לה פסל, הוא חושב שהיא חייבת לבטח אותו וככה היא יעלה לה.
שום אדם בר דעת לא יעז בדעתו.
גם צריך להודיע. היא בורחת מהבית, מהר, עבדנו על פטריקים, הוא סוכן CIA, תברחי מהבית, אין בעיה, לא חברת ביטוח, אני בורחת מהבית, אני עוברת, זו כתובתי החדשה, אתם מתחו את הכלב שלי בבקשה.
חומה ומגדל 26. אני עכשיו מתקשרת גם לארנונה לשנות, אני עושה החלפת מחזיקים במאה אביבים.
רחוב חומה סינית 26, צ'יינה טאון.
היא כזה, אורזת הכל, טופים ברקע, טה 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 טה, מתקשרת, 555. פה, 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 פה.
מקומך בתור.
זה בעצם ניסיון של הסופר, נקרא לו ברט, להיות שרלוק הולמס, אבל אין לו את הוויט כדי להצליח לעשות כאילו באמת איזשהו פשע מחושב כזה. זהו, אין לו את זה, אז הוא פשוט המציא משהו כמו שילד היה ממציא.
הוא המציא סיבוך, הוא סיבך מה שאין צורך.
שוב, זה מסוג הדברים שהוא כתב את זה ברצף, בשצף אחד, בלי לחזור רגע אחורה. שנייה.
רגע, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני.
רגע, אם הליד הוא הכלב, אז בוא רגע נשים עליו יותר דגש, במקום על הפאקינג חתול הזה שיאללה. רגע, בוא נמחק את זה.
טוב, אז בקיצור, הליד שיש לנו כרגע, זה שאיפשהו ברובע הסיני יש סוחר אומנות, שמכיר את הפסל ומכיר את מי שקנה אותו, ותהיה לו פוליסת ביטוח, ו... יש את הכתובת, והקונה חייב להודיע בכל פעם שהוא משנה את הכתובת, אחרת הוא מאבד את הביטוח על רכושו הנדיר, וכמובן, הנחת היסוד שמובילה את כל הדבר הזה, האקסיומה הבלתי ניתנת להפרחה, ששום אדם בר דעת לא יעלה בדעתו להשאיר פסל כה יקר, בלתי מבוטח.
בא לי שזה יהיה השם של הפרק. כל המשפט הזה.
וואי, זה גם...
כל אדם בר דעת לא יעלה.
שום אדם בר דעת לא יעלה בדעתו להשאיר פסל כה יקר, בלתי מבוטח.
פרק 12 של פטריקים.
אוקיי, ועכשיו אנחנו מגיעים למשהו שפט יודע לעשות טוב מאוד, לשכנע את עצמו שהמשימה תהיה קשה. כמה קשה היא תהיה, וואי, כמה קשה. פט שינס את מותניו לקראת העבודה הצפויה לו. הוא ידע שהדבר לא יהיה קל, וידרוש ממנו התמדה וסבלנות אין קץ. יהיה עליו לצאת ולחפש את האדם שמחר את כלב המקדשים. עליו להסתובב בבתי המסחר לממכר עתיקות עד שימצא אותו. זו לא הייתה עבודה חשאית ונועזת העולמת את סוכן ה-CIA, זו הייתה עבודה משטרתית שגרתית ואפורה. עבודה של מדידת רחובות וסמטאות ללא ספור, עבודה שהלוטננט קורטר היה יכול לבצע אותה במהירות הרבה יותר גדולה תוך הפעלת מספר רב של אנשים מאומנים הבקיעים בכל מסתורי הרובע הסיני.
ברט ממש מתעקש שנזרוק את הספר ולא נחזור אליו. כאילו...
למחרת יצא פט לדרך. הוא לא העלה על דעתו מה רב מספרם של בתי המסחר לעתיקות שהיו מצויים ברובע הסיני. על כל צעד ושעל פגש בשלט המכריז כי במקום הזה ניתן להשיג עתיקות סיניות אמיתיות באחריות מלאה ובמחירים המתקבלים על הדעת. הסוחרים היו ברובם אדיבים, ותוך חיוכים וקידות אין סוף, הסבירו לו בנימוס שזה שנים רבות שלא נראה כלב מקדש אמיתי ברובע הסיני.
אני מחרישה פיוקים.
ושבן כה וכה לא היה איש מבין התיירים מעוניין לקנות פסל שמחירו קורב. אבל כשהוא יצא מבית המסחר לעתיקות של צ'ינג סאנג, הבחין בשתי דמויות צועדות בהתמדה בעקבותיו. מספר תפניות חדות ופניות פתאומיות הוכיחו לו בבירור שעוקבים אחריו.
אופה, עכשיו יש עניין.
שני הצללים הללו היו מיותרים לחלוטין. לא היה לו כל רצון שמישהו מאנשי הרשת יתחכה על עקבותיו. היה עליו להתחמק מהם. פט הרחיב את צעדיו. רגליו הארוכות נשאו אותו קדימה במהירות מפליאה. על שפתיו התפתל חיוך זעיר ומשועשע.
איך הוא אוהב.
ממש.
שני העוקבים קצרי הקומה נאבקו בין רצונם לשמור על אלמוניותם ובין הצורך לדבוק בו ולשמור את עקבותיו. פט הציץ בשעון היד שלו והגביר את קצב הליכתו. במרחק מה מאחוריו החלו שני הסינים קטני הקומה, סמוקי הפנים והמיוזעים, לזנוח את כל חוקי הזהירות והחשאיות. הם הגבירו את קפיצותיהם ודילוגיהם, ולבסוף שני אנשים מדלגים אחרי איש מדלג.
איזה מחזה משונה ברובע הסיני.
זה כמו הפתיחה של סיפור הפרברים.
נכון.
כן, טוב שלא.
פעדבורי, גרשת.
ממש. חבורה של גברים מסוכסים, בפרברים של ניו יורק.
גם הוא ענק בשם שני גמדים כאלה.
מרמים את הרגל בפוינט.
אפשר לעזור לכם במשהו, רבותיי?
שלק! ראשים מתנגשים! בום, כולם מתים!
שני הסינים הסתובבו בבת אחת, פיותיהם נפערו בתדמה כשהבחינו בטרפם, שניצב מחייך לפניהם. עשיתם רושם כאילו אתם מחפשים מישהו, אמר פט בחביבות.
איזה גבל.
כמו לפי פקודה, נשלחו ידיהם של השניים אל מתחת לשולי מעיליהם, אולם ידו של איש מהם לא זכתה לאחוז בקט האקדח הנתונה מתחת לבית השכי. תנועות ידיו של פט אשר ירדו כברק ונחתו בדייקנות מופלאה על רכותיהם, היו כה מהירות עד שהשניים נפלו ארצה מחוסרי הכרה בלי להבין מה פגע בהם בכלל. כל צחוק עליז ומתגלגל עלה מאחוריו.
לינג, אח.
לינג אח.
קיבלתי זרם במרפק.
כל צחוק עליז ומתגלגל עלה מאחוריו.
לינג הן.
הוא הסתובב והבחין בנער כבן 12.
נו מה עכשיו, בהיעדר שד הוא הולך על נערים?
אוי, לא, 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 לא. הלבוש בבגדים מרופטים שעמד בצד הגגון וצחק במלוא פיו. מה מצחיק כל כך? שאל פט.
הרגת את השניים האלה כעוגן, לא יודעים מה יש להם.
לא, אבל את מדהימה אותי. הוא שואל מה מצחיק כל כך. עיניו השחורות והמלוכסנות של הנער הבהיקו בשובבות. זה היה כמו בסרט. אתה גמרת עם הנבלות האלה אחת ושתיים. זה די מה שאמר.
גמרת עם הנבלות האלה אחת ושתיים.
יו, זה קלאסי.
הגוף הצנום כמעט שהתקפל מרוב צחוק. אתה מכיר אותם? סליחה, זה היה פט. אז הוא צוחק. אתה מכיר אותם? בטח שאני מכיר אותם. אני עובד במסבעה של ג'ורג' פונג, ושני הממזרים האלה יושבים שם כל היום ומתפארים כמה ברנשים חיסלו, עם כמה בחורות שכבו. אני אף פעם לא מאמין להם, כי איך אפשר לחסל ברנשים ולשכב עם בחורות כשיושבים כל היום במסבעה של ג'ורג' פונג ושותים וויסקי? סתם בלופרים, זה מה שהם.
אוי, ידידי, פטקים הולך ללמד אותך כמה דברים.
אני מקווה שפטקים ירוצץ את גולגלתו, כי הילד הזה מרגיז.
אני שמחה, אבל אנחנו לא ראינו אף ילד עד עכשיו.
אתה יודע מי הם? שאל פט. בטח שאני יודע. זהו פרנק הי, המכונה קודל חזיר. קודל, קוף וו דלת למד. זהו פרנק הי, המכונה קודל חזיר. וזה הרזה יותר, הוא ג'וני מינג, המכונה חוט תפירה. כאילו טובים ילד.
ממש, לא, זה גם. היי, היי! אחי!
קודל חזיר!
חוט תפירה, בוא, בוא!
איפה חבר שלך קודל?
חוט תפי!
חוט תפי! הם טוענים תמיד שהם חברים בכנופיה של צ'רלי פו! צ'רלי פו?
מי אמר צ'רלי פו? וואו, אמרתי כל הזמן צ'רלי פו, ידעתי שזה... אני ידעתי.
צ'רלי פו.
זה מה שהם אומרים, השיב הנער. אבל אני באופן אישי אף פעם לא מאמין להם.
הוסיף בחשיבות רבה. רק זה היה חסר לי, חשב פט כשהמשיך את דרכו. השורה האינסופית של בתי ממכר העתיקות נמשכה לאין קץ. כאשר הגיע פט אל החנות של לו פאו, חשב כבר ברצינות על קניית זוג נוסף של נעליים. זקן טייש ארוך ולבן איתר את סנטרו. חנותו של לו פאו הזקן דמתה בדיוק לעשרות החנויות בהן ביקר קודם לכן. כאשר נכנס פקח...
העיר להם על מסכות.
לא,
כאן. העיר להם על מסכות.
לא, אני אידיוט, אני כבר כל המילים נראות לי אותו דבר, סליחה. כאשר נכנס... פסיק! כי חסר פה פסיק. כאשר נכנס... פסיק. פקח הסוחר זוג עיניים זקנות ונבונות. אני לא לוקח את האשמה על זה, צריך להיות כאן פסיק.
נכון.
מה אוכל לעשות למענך?
שאל הזקן באנגלית אילגת ובקול אדיב. מוטב לדבר עם הזקן בשפת אמו, חשב פט, ופנה אל הסוחר בסינית נמלצת.
אתה מיטיב לדבר בשפתי,
מלמל הזקן כשהוא סוקר את הגבר הניצב מולו מבעד לעיניים עצומות למחצה. אני מחפש אינפורמציה, סבא, לא סחורה.
אני יודע.
מניין אתה יודע, סבא?
למילים יש כנפיים ברובע הסיני שהוא עיר בתוך עיר, והמילים המעופפות מספרות שאתה מחפש את עקבותיו של סוחר בחלומות הפרג.
אמר הזקן כשהוא משתמש בביטוי הסיני העתיק לסמים משקרים.
אופיום.
סוחר בחלומות הפרג, נכון, אופיום זה פרג.
כאילו וזה גם באזור.
וגם היית אצל איזה 100 סוחרים, הם מדברים והם גם רואים את הקוריאני ענק שמתרוצץ.
גם להם יש קבוצת וואטסאפ.
כל הסוחרים אצלי.
סינים מתקדמים.
המילים המעופפות מספרות שאתה הוא מנושאי זרועו של טאנג.
זרועו של טאנג היה השם הסיני המסורתי לתורת הקראטה, כן, אשר נולדה בשושלת טאנג המפורסמת.
אמת דיברת, סבא.
לו פאו נד בראשו כשקוע בהרהורים עמוקים.
המילים המעופפות מספרות שהסוחר בחלומות הפרג יודע כבר שנושא זרועו של טאנג נמצא בעקבותיו. הסוחר בחלומות הפרג הוא מסוכן. הוא נמר.
וכדי למצוא את הנמר, אמר פט, אני צד קודם כל את השואל הערמומי.
הוא לא יודע בעל איזה דימוי הוא מדבר.
הוא פשוט זורם איתו.
יפה אמרת, אמר הזקן בהערכה, והשואל הוא בעל עיניים רכות.
זו אישה, סבא. לו פאו נד שוב בראשו ונשא אל שפתיו מקטרת דקה וארוכת קנה אשר קערה קטנה של נחושת קבועה בקצה.
שככל הנראה שם פרג.
כנראה. זה חלומות פרג.
האישה היא לינג הן.
טוב.
אמר הזקן.
שואל עם עיניים רכות, נו מי עוד?
אישה שותה היא זו אשר אינה יודעת כי מי שמתחבר אל הנמר עלול ליפול טרף לשיניו. פט בירך את עצמו בלבבו. סוף סוף הוא עלה על הדרך הנכונה. סוף סוף הוא מחזיק שוב את קצה החוט בידו. את זאת אני יודע, אבל לינג הן החליפה את מקום מגוריה ואין איש יודע לאן נעלמה. אמת דיברת, נושא זרועו של טנג, לינג הן באמת החליפה את מקום מגוריה. עתה היא מתגוררת ברחוב הפנינה מספר 1106, בחדרים שמספריהם 6 ו-8.
היא באמת התגנה את הכתובת שלה.
רחוב הפנינה זה כזה ישראלי, גרה ברחוב הפנינה.
ממש, ישראלי על סין.
כן, נכון. אבל סבא, כיצד... דונלד פאו הצנוע, שהוא הרביעי בבניי, ממלא את התפקיד הצנוע. אלוהים. דונלד פאו הצנוע, שהוא הרביעי בבניי, ממלא את התפקיד הצנוע של מנהל חברה להובלת רייטים. כל יש לה כלב וביטוח, היא תחליף את הזה, אין אף אחד שבדעתו, סתם, הוא מצא במקרה איש שהבן שלו הוביל את הרייטים שלה.
יש לו חברה טובה.
הוא סתם, הוא היה יכול בליינדלי ללכת לשאול אנשים את הקצה חוץ, אתה אידיוט מההתחלה ועד הסוף. פט כבש בקושי את צחוק ההקלה שעמד לפרוץ מקרבו. אלף תודות לך, סבא חביב. אם אמצא את השואה, לא תהיה לפני דרך ארוכה, בטרם מצוד את הנמר. רק הצייד, הנבון והמנוסה, איש היער והערבה, ידע להבחין בין נמר ההרים לבין נמר המשוטט בין שדות האורז. שני הנמרים הם רוצחים, והדרך שבה הם מחסלים את טרפם היא זהה, אולם הכתוב מספר לנו שסימניהם אחרים וצורתם החיצונית שונה ונבדלת. צייד נעים לך, נושא זרועו של טנג, מי ייתן ולא תדע צער מימיך.
וואו, איזה חכם סיני.
ממש, אבל למה לא ללכת תרשה? בדיוק, דבר, אחי, דבר.
מה אתם לא מבינים? יש שני נמרים.
הם אוכלים אותו דבר, הם נראים אותו דבר, מבחוץ הם עושים משהו אחר.
אבל צריך לדעת עליהם, משהו אחר.
זה רק נראה כמו קוק, זה מריח כמו קוק, אבל זה לא קוק.
רגע, אבל זה הרי פורשדווינג, זה רמז מטרים מאוד אובייס.
זה קורטר.
הוא כאילו אומר לו... זה לא מי שאתה חושב שזה, נכון?
בדיוק, אתה חושב שזה נמר ידידותי, אבל הוא לא.
פט פער את פיו.
פט פער את פיו.
פט פער את פיו. פט פער את פיו.
זה כמו ביטל ג'וס, ביטל ג'וס, ביטל ג'וס.
פט פער את פיו כדי לדבר אל הסיני הקשיש. לו פאו אמר את כל מה שהתכוון לומר, ואתה היה שרוע בשינה עמוקה. האם הייתה זו אזהרה? האם ביקש הזקן לרמוז לו משהו בעל ערך במשל הנמרים שלו?
כן.
הייתכן שהאיש שאותו מבקש, האיש העומד מאחורי רשת הברחת הסמים והדולרים, אינו נמנע על אנשי המזרח הרחוק? פט יצא בלט מן החנות.
סוף מאוד מבלבל. כאילו ברט בונה...
נותן ולוקח.
בדיוק, בונה...
פט נתן, פט לקח, יהיה שמו של פט מבורך.
ממש, כאילו... אוקיי, יש לפט איזה היגיון מעורפל, אתה אומר, אוקיי, אולי הוא באמת כזה מבריק, שהוא באמת עלה כאן על משהו.
כן,
הוא מגיע בפוקס.
סתם, בלי קשר לכלום.
ממש, בפוקס, וזה כאילו לא קשור לשום כישורים שלו.
הוא לא רק מצא את הבן אדם שהבן שלו הובילה את הדירה, אז הוא יודע איפה, הוא גם חכם סיני, שיודע לעץ לו, הוא יודע שהוא הולך לרצוח איזה... כאילו, מה הסיכוי? ושום דבר מזה לא מתוכנן, כל הספר הזה אקראי לגמרי.
ממש, ממש.
אז בפרק הבא יהיה איתנו לעשות את הפרק אורח סופר מיוחד שאנחנו מתים עליו בדם ואנחנו לא מאמינים שזה קורה לנו, איזה כיף לנו, יהיה איתנו לא אחר מאשר
אבי גרייני!
הקהל משתולל! אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה התפקיד שלו, האם הוא יקריא איתנו את הפרק, האם הוא רק יגיב, האם הוא ידבב את אחת הדמויות.
האם הוא יעמוד בצד ויקשיב?
האם הוא רק יקשיב בהשתאות?
מה הוא אוהב על הפיצה? האם הוא זורם על פטה זאטה?
כן, אם הוא רוצה מונית, לא רוצה מונית.
יין אדום, יין לבן.
וואו, 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 כל כך הרבה שאלות.
כן.
אז הפרק הבא ימשיך כנראה ברחוב הפנינה, ולא משנה אם הוא יהיה מעניין או משעמם, כי איתנו יהיה אבי גרייניק הנהדר, אז אנחנו מאוד מקווים שתצטרפו אלינו. אנחנו מאוד מתרגשים כבר להגיע למועד המיוחל. רואי, אנחנו מקווים שאהבת את הפרק הזה כי הוא היה מקודש לך. אם אתם רוצים שנקדיש לכם פרק, אתם מוזמנים לעשות משהו מאוד פשוט, להיכנס לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם של נקראים מצחוק, באלף נקראים, ולכתוב משהו, לכתוב לנו תגובה, להגיד לנו שאהבתם, לעשות שייר, להמליץ לחברים, לעשות לייק, משהו.
אנחנו מעריכים כל פעילות.
נכון, וההקדשה שתהפוך אתכם לאלמותיים כבר תהיה בדרך עליכם.
אנחנו כמו ילדה לא מקובלת בכיתה ד', כל תשומת לב שתתנו לנו.
הבאנו לכם את אבי גרייניק, מה עוד אתם רוצים? שמישהו ידבר. אז נפגש בפרק הבא של נקראים מצחוק עם פטריקים,
טעמת מסרים בסן פרנסיסקו, עם אבי גרייניק!
אבי גרייניק!